אז היי לכולם, אנחנו שוב בהמשך של פודקאסטים שלנו. אנחנו מביאים אליכם אנשים שיש להם הרבה מאוד מה לתרום, ושאתם יכולים מה שנקרא לקבל מהם הרבה מאוד ערך.
והיום יש לי זכות ענקית לארח את קרן איתן, בת 39. קרן, את יזמית ואת יוצרת תוכן במדיות, נכון? את מנהלת קהילת שבט אימהות, נכון. גם בסושיאל, והבנתי עכשיו שיש לך גם תוכנית ליווי של נשים אחרי לידה.
נכון.
אז איזה כיף, וגם נפגשנו בקורס של פריצות דרך.
אז אנחנו ניפגש בעוד אחד, כאילו מציתי.
נכון, נכון, זכות שלי. וכמו בכל פודקאסט, אנחנו בוחרים אנשים שיכולים לתת לכם ערך, כי לפגוש מישהי, בת 39, שעוד מעט נשמע קצת את העשייה שלך, אבל שיודעת לעשות כל כך הרבה שינויים, זה משהו שמעורר השראה בעיניי, ואני חושבת שגם הרבה אנשים היו רוצים את זה. אז בואי נתחיל.
Yeah.
אני רוצה להכיר אותך, ספרי לי קצת.
אז אני אספר, אז אני קרן איתן. אני אמא של ארבל וירדן, בנות 8.5, ושל ינאי, בן 6.5. אני היום את מנהלת את קהילת שבט אימהות באינסטגרם ובפייסבוק, זו קהילה שאני בעצם מייצרת תוכן שקשור להורות, לאימהות, לכל המסע שלנו בתוך הדבר הזה, גם למצוא את עצמנו ולדאוג לעצמנו וגם לדאוג לילדים שלנו וכל הקונפליקטים שזה מביא איתו. ולפני 3 שנים יזמתי גם את תוכנית הליווי שסיפרת עליה עכשיו, שבעצם לוקחת אימהות אחרי לידה ומחברת אותם גם עם אימהות כמוהן שילדו באותו זמן וגם עם יועצות מקצועיות, אנחנו ממש קהילה קטנה וסגורה כזאת, הכל קורה בוואטסאפ ובזום, ונותנת להם את המקום הבטוח להיות האימא שלא יודעת הכל, ולא להיות חשופות לביקורת ולשיפוטיות שאנחנו הרבה פעמים מקבלות, כי אנחנו משתפות אנשים מהחיים שלנו. ויש לי פודקאסט שנקרא אימא כמוך.
איזה שם מדליק.
כן, אז האמת היא שאימא כמוך היה השם של הבלוג הראשון שלי, תכף אנחנו נספר על כל המהלך, אבל דיברת על שינויים, אז אני במקור מורה. למדתי לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה, 2 תארים ותעודת הוראה בהיסטוריה, ולימדתי 8 שנים, הייתי מחנכת בחטיבת ביניים, פה בתל אביב. ולפני 5 שנים יצאנו לשליחות בעקבות בעלי, שהוא עובד ביטחון, משרד חוץ. היינו 2 בגאנה ו2 בארגנטינה.
וואו.
ולפני שנה חזרנו, ויצאתי מורה, חזרתי יזמית ויוצרת תוכן ברשת.
מדהים, מדהים, מדהים. תסביר, איך?
אז ככה, אני תמיד אהבתי לכתוב ולשתף. לא היה אינסטגרם, פייסבוק היה רק בחיתוליו, אז ככה, לא, הבמה שלי הייתה בית הספר, הייתי מלמדת תלמידים, חינכתי אותם והובלתי אותם, והייתי מאוד טובה בזה, והיה לי מאוד טוב במקצוע הזה, ואז נולדו לי הילדים. הבנות שלי נולדו בשבוע 24, נולדו בחודש 6, כן. זה היה הפתעה גמורה, בנות בכורות שלי, לא ידעתי בכלל מה זה להיות אימא, בטח שלא להיות אימא לפג. והדבר הראשון שעשיתי יום אחרי שהם נולדו, הם נולדו ב-28 בפברואר, בראשון למרץ, במחלקת נשים, שמו אותך במחלקת נשים, לא במחלקת יולדות, כשאת יולדת בשבוע 24, כי אף אחד לא באמת חושב שתצאי משם ילדות. פתחתי מחשב, זו הסטטיסטיקה. פתחתי מחשב והתחלתי לכתוב. התחלתי לכתוב בלוג בסלונה, קראתי לו אימא על תנאי, וזה פשוט היה הדרך לשתף את מה שעובר עלינו בתקופה הזאת. כל יום, כל שבוע כתבתי, וכך, כל היום קצת בפגיעה עם הבנות, את לא באמת מצליחה.
עשית את זה מתוך החלטה, כי זה מדהים, קודם כל את אומרת את זה, ואת יודעת קצת ההיסטוריה שלי, שגם יש לי קצת היסטוריה של בתי חולים עם הבת שלי, וענת קלו לברון, שעד היום אנחנו חברות מאוד טובות, זה בדיוק מה שהיא עשתה. היא פתחה מחשב, והתחילה לכתוב את מה שעבר עליה, מבלי שום כוונה שייצר מזה משהו. פרט שולי, היום היא כבר עם 3 ספרים.
כן.
אבל אני מחזירה את זה באמת לשאול אותה, מה, אמרת לה את מה, רוצה שידעו? כי את יושבת שם, את מדברת לפני בערך כמעט 9 שנים.
נכון.
נכון? אני אגיד היום, את ילדה בת 31. ומה? את אומרת, אני יולדת שבוע 24, אני לא יודעת אם הילדות שלי יצליחו לשרוד את זה או לא, אני פשוט אכתוב.
קודם כל, זה תרפיה, בשבילי. כתיבה זה תרפיה, זה מקום לאבד, כן, זה מקום לאבד את הרגשות שלי, להבין שנייה מה אני מרגישה. ולאט לאט, בהתחלה לא חשבתי לפרסם את זה, ואז נתתי, נגיד, התחלתי לשלוח את זה לאנשים סביבי שרצו לדעת מה קורה איתנו, כי את כל היום בפגיעה, את אומרת, אני צריכה לדבר עם אף אחד. ואז אמרתי, יאללה, נעלה את זה, והעליתי את זה לסלונה, שזו הייתה פלטפורמה לבלוגינג. ופתאום ראיתי שלא רק שזה נותן כוח לאנשים אחרים, זה נותן כוח לי. זאת אומרת, זה ממש עבד לשני הכיוונים. תקופת הפגיעה, אני הייתי אדם מאוד מאוד אופטימי ומאוד מאוד שמח, ואני חושבת שלאימא נתנה יש חלק גדול בזה שהילדות שלי היום בריאות ושלמות וגדולות, כי זה, אנחנו היינו מאוד מאוד אופטימיים וחזקים לאורך התקופה הזאת. ולדעת שאני לא בתוך הסיזיפיות הזאת של הפגיעה, אלא שיש עוד משהו שאני עושה, אני שואבת חלב ואני תוך כדי כותבת בלוג, ומפרסמת וקוראת תגובות של אנשים שהם הורים לפגים בני שנתיים, שלוש, והם קוראים את זה, זה מחזיר אותם לפגיה, והם פתאום מאבדים דרך המילים שלי, דברים שהם חוו והם לא ידעו לתת להם מילים, זה משהו שנתן לי המון המון כוח. ואז הבנתי שיש כאן איזשהו פוטנציאל, ואז הורות לתאומות, ושנה אחר כך נכנסתי להיריון עם הבן השלישי שלי, עם ינאי.
שזה בכלל, כאילו...
כן, אנחנו הלכנו על שיטת האספינג וגמרנו, אנחנו אמרנו... בוא נסיים עם זה, לגמרי מתוכנן.
אוקיי.
יש כאן עוד הרבה דברים
ש... אני זוכרת אותי בחודש, שהבת הבכורה שלי אז הייתה בת 8 חודשים, ואני עוד פעם בהיריון, אני בהלם. אני גם בהלם כאילו איך זה קרה. את אומרת,
זה... רוח הקודש,
איך זה קרה. ברור, ברור.
לא, זה היה לגמרי מתוכנן. יש כאן גם המון עניין של חוויה מתקנת בשבילי, שבאמת עשיתי אותה עם ינאי, מבחינת לסיים הריון, לעבור לידה כמו שצריך, זה... באמת, חופשת לידה עם ילד אחד ולא עם שניים, כי הוא באמת תיקון הילד הזה. אז תחשבי שבמשך 3 שנים הייתי עסוקה בלעשות ילדים, ובלגדל אותם, יחד עם בן זוגי כמובן, אז לא באמת היה מקום ליצירה. ואז, ממש עם סיום חופשת הלידה עם ינאי, שזה היה ספטמבר, אנחנו עכשיו בספטמבר 22, ספטמבר 2016, אנחנו מקבלים החלטה, לצאת לשליחות. ואני מבינה שיש לי פה הזדמנות. זאת אומרת, קיבלנו את ההחלטה הזאת, התקבלנו לעבודה הזאת, הוא יצא לקורס קבטים, שנה לפני היציאה, אמרתי, אוקיי, אני הייתי מורה עכשיו, הייתי מאוד מאוד טובה בזה. אנחנו מבקשים לצאת למקום שהוא יחסית כזה מדינות עולם שלישי, באמת היינו בגאנה ובארגנטינה, שאפשר לקנות עזרה, ויש עזרה בבית, ויש לי פה מקום להגשים את עצמי בצורה אחרת, ולראות מה קורה. התחלתי להניח את היסודות, פתחתי בלוג שקראו לו מזל תאומים, שהיה להורים לתאומים. ורציתי, עוד לא היה זום וכאלה, כאילו לא, היה חשוב לי להניח את היסודות הפיזיים לפני שאני מתעופפת. אז יזמתי כנס, כנס הראשון מסוגו בארץ להורים לתאומים, שהיה מאוד מאוד מצליח. בעצם הגדתי את הקהילה הזאת סביבי, ואז יצאתי, וזה הצליח. ועוד ועוד אנשים, ופתאום אני מרגישה, כבר יצאנו, היינו כבר בגן, ואני אומרת, אוקיי, זה קטן עליי, אני יכולה לדבר לכל האימהות, לא רק לאימהות לתאומים. ואז פתחתי עוד בלוג שקראו לו אימא
תמוך. וזה מובן לך מאליו באותם רגעים? זאת אומרת, אני מחזירה אותך רגע שאת אומרת, כל הזמן הייתה את האמונה הזאת?
שמה, שאני אצליח?
כן.
לא, אבל כשאת נמצאת בחול, יש לך ממש מעט מה להפסיד. אני תמיד אומרת, שלכל מי שנורא מתרשם מהדרך שעשיתי, שהיו לי שתי הנחות, אוקיי? הנחות דיסקאונטס. אחד, שהייתי בחול, מבחינה עזרה עם הילדים, היה לי את הפנאי, מה שלא היה לי לפני כן בארץ, כמה שהייתה לי עזרה. ודבר שני, את לא רואה מול, בעיניים שלך, את כל הסביבה שלך, ואת המבטים המלגלגים, הסקפטיים, מי חושבת שהיא, הם כולם נמצאים מאחורי המסך. וכשזה ככה, לי לפחות היה הרבה יותר קל להמר ולהגיד אין לי מה להפסיד בכל פעם שעליתי לשלב הבא. שהשלב הבא היה באמת להקים את אמא כמוך, ושנה אחר כך להקים את שבט אמאות, את התוכנית ליווי, ושנה אחר כך להפוך את כל העסק שלי מאמא כמוך לשבט אמאות, להבין שיש כאן משהו שהוא משנה חיים, ואני חייבת לקחת אותו צעד אחד קדימה. כאילו, כל ההתקדמות הזאת הייתה כי יש פה משהו שקורה והוא טוב, ואין לי באמת מה להפסיד.
אני שומעת אותך, אני גם הייתי צריכה למשום רגע, כי בעצם מה שאת אומרת, כל הפועל, המפעל הזה, אחד זה כי הייתה לי עזרה. עכשיו, בסדר, את אומרת במילים אחרות, מעיין, שכשהייתי כנראה בישראל, והייתי צריכה כל יום לטפל ולדאוג להכל, ואנחנו בהישרדות, אנחנו באמת פחות פנויים ליצירה.
נכון.
אני מסכימה. הדבר השני שאת אומרת, גם יכולתי לא לשמוע דברים מגבילים, שכשאנחנו פה, אנחנו כל הזמן, איכשהו, גם בתרבות שלנו הרי בישראל, כל אחד מביע את דעתו.
נכון.
ואת אומרת, יכולתי להיות חרשת.
נכון.
לדברים שיכול להיות שאם הייתי בישראל, היו מה שנקרא מגבילים אותי.
היו מרפים את ידיי. מה יגידו עליי?
אוקיי, ועדיין אני חייבת להגיד שאני יושבת מולך, למה צחקתי? ואת מפוצצת קריזמה. אני פעם ראשונה יושבת איתך ככה לשיחה כזאת. ואני שמה סימן שאלה, כי את שני הדברים שאמר, עזרה ולהצליח לא לשמוע, אנחנו יכולים לעשות.
עם הרבה עבודה עצמית, אבל אני לא הייתי במקום שאני נמצאת בו היום, מבחינת התפתחות אישית, אני בוגרת פריצות דרך, מתחיל מזה. לא, אבל אני גם...
הבנתי. באמת,
אני עושה הרבה מאוד עבודה עצמית.
את אומרת שאז, במקום המודעות שהיית בו, זאת אומרת, שני הדברים האלה היו דברים הכי גדולים. אוקיי? כי כשאני אומרת, אבל אני באה ואומרת, לא, אנחנו יכולים לייצר לנו עזרה, ואת אומרת, בסדר, אבל מה את רוצה? אז עוד לא הייתי שם. נכון. הבנתי.
היום כשאני מסתכלת על הקפיצה הקוונטית הבאה שלי, ואני כל הזמן מסתכלת עליה, ובדיוק אתמול ראיתי סרטון שלך על להיות בפלטו, וזה תמיד אומרת שזה הקושי שלי, שאני כאילו כל הזמן רוצה את הקפיצה הבאה. אבל כשאני מסתכלת על הקפיצה הבאה שלי, אני הרבה פחות מפחדת ממה שפחדתי פעם. כי אני מבינה שבאמת אין לי הרבה מה להפסיד, אני מבינה שמה שעשיתי עד היום עומד לזכותי, ומקסימום זה לא יצליח.
מה זה אין לי הרבה מה להפסיד? בואי נדבר אפילו על המשפט הזה, כי מה הוא אומר לך בעצם?
הוא אומר שיש מחיר שאנחנו משלמים על כל בחירה.
נכון.
והמחיר, כשאני מסתכלת על, 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 על הצד הבא שאני רוצה לעשות, על, ואם אני חוזרת אחורה 5 שנים, על להקים בלוג, על להרים כנס, שלא היה, כאילו לפנות לבוגבו ולבייבי ג'וגר ולאגיס, ולהציע להם לתת חסות לכנס, לאיזה פישרית שבחיים לא עשתה כנס של שום דבר, ולהשיג לזה חסויות ועוד להרוויח על הדבר הזה. אז כשאני מסתכלת על הרווח ועל המחיר, המחיר לא מספיק גדול, בשביל שאני לא אהיה מוכנה לקחת את הסיכון.
אז מישהו יגיד לך, אני לא רוצה, לא מסכים לפגוש, אני לא רוצה להרגיש דחוי. את יודעת כמה אנשים משתמשים, או אני אגיד, הם אפילו לא יודעים שהם משתמשים, העלבון משתמש בהם.
חד משמעית, אני גם עד היום אומרת את זה. אני, הרבה פעמים, אני פונה לאנשים שהתראינו לפודקאסט שלי, והם מסביר אומרות לי לא. הם אפילו לא ענות לי. הם אפילו לא ענות לי. הם רואות את ההודעה ולא ענות. זה מאוד מעליב. ושוב,
אז מה מאפשר לך?
היום?
רגע, כן. להיות.
היום מה שמאפשר לי, זה שאני יודעת שמה שעשיתי עד היום, התאפשר בגלל שהייתי מוכנה לקבל לא. זאת אומרת שאם אני לא אקבל לא, אני גם לא אקבל כן. אז אני חייבת להמשיך ולנסות ולבעוט קדימה, ולא להיות מונעת מהעלבון הזה, אלא להיות מונעת מההצלחות שלי. זה לא אומר שזה לא כואב לקבל לא, או שמתעלמים מההודעה שלי, זה כואב, זה מבאס, אבל אני, זה שווה לי בשביל הכן.
את מדהימה, כי אני רוצה להדגיש פה משהו. את אומרת, תקשיבי מעיין, אני הרי, את יודעת, מדברת המון שכשאנחנו רוצים משהו וזה לא קורה, אחד הדברים שכדאי זה שנשנה את הסיפור. כי תמיד לבני אדם יש סיפור שמסביר למה אין לנו את מה שאנחנו רוצים. לכולנו יש.
נכון.
אנחנו בדרך כלל רק מחליפים אותם. אבל את באה ואומרת, מעיין, היום כשזה קורה ולא עונים לי, אני לא, את אפילו לא עושה הצגות, את אומרת, כן, זה מבאס, זה כואב. אבל את גם אומרת, אבל הסיפור שלי שם, זה שאני צריכה לעבור הרבה כאלה, ועברתי כאלה כדי להיות איפה שאני היום, אז שזה חלק מהדרך.
נכון, אני מבינה שזה חלק מהדרך, כי הכוח שלי הוא בחוסר האגו שלי. אני בן אדם בלי אגו, באמת, אין לי שום בעיה להציע.
לא, הוא בעלך בטח מבסוט בטרוף, לא?
הוא, כן, הוא הזכר השולל, זכר האלפא, והוא מנהל את העניינים, אז זה מתחיל כל הקריזמה שאת רואה, זה כאילו זה חטלטול בבית. באמת שאני אגו, אני מעדיפה, לא, זה לא, אם הוא לא בבית, הוא פשוט אני אגיד לך מה, הוא עובד הרבה בחול. אז חצי חודש אני המובילה,
חצי חודש. מגיע, אני מספיק חכמה כדי לתת לכל, זה חוכמה, זה הרבה תמונה.
האמת היא שעברנו דרך ארוכה, אנחנו זוג מאוד חזק, ועברנו דרך ארוכה, כי גם תחשבי שכל מה שעברנו ברילוקיישן, ברילוקיישן חזרה לארץ, ועכשיו שהוא חצי חודש לא נמצא בארץ בכלל, ואני לבד עם 3 ילדים, היה שם הרבה אגו שצריך לזוז הצידה, גם שלא. ואת יודעת מה? דווקא כשהצלחתי לראות את זה שגם הוא צריך לוותר על הרבה אגו בשביל העבודה שלי, שהוא לא סובל אותה, אז יכולנו ליצור איזשהו איזון.
הוא לא סובל אותה.
את העבודה שלי?
כן.
וואו, ברמות.
תסביר את המשפט הזה, אני נתקעתי בו.
הוא ביטחוניסט, בלי פייסבוק, ובלי אינסטגרם.
נכון, הוא
לא מבין מה זה הרשתות החברתיות האלה, ולמה הילדים צריכים להיות ברשת, ולמה הוא צריך ללכת למשרד, והפקידה אומרת לו, מה עשיתם קייקים אתמול? כזה.
ענק, הבנתי.
הוא משלם מחיר גם, אבל כולם משלמים מחירים, כאילו זה בדיוק זה. זה כמו שעזבתי הכל במרכאות, ויצאתי אחריו, זה לא מבצעתי אחריו, זו החלטה של שנינו.
נכון, אבל את יודעת, קרן, יש הרבה פעמים ש... נכון, זה היה בעבר יותר, אבל זה עדיין כך, שהאישה נוסעת כי הבעל הולך למשהו, והיא מסתובבת סביב המרכז שלו.
נכון.
אוקיי? את באה פה ואומרת, קיבלנו החלטה, שמעתי אותך, יש פה המון ביחד, ולא נשארת האישה של במקום הזה.
בשום שלב לא. ותדעי לך שפונות אליי המון נשים באינסטגרם, שיצאו בעקבות בן הזוג שלהם, והן לא מוצאות את עצמם. ואני אומרת, זו בחירה שלך. נכון שיש, כמו שאמרת, את הסיפור, האמונה המקבילה הזאת. אני רחוקה מהבית, אני לא מבינה את השפה.
אני בודדה. בואי נדבר על המילה.
אבל זה מאוד נכון. אחת הסיבות שאני הקמתי את שבט אמות, את הקהילה, את התוכנית, היא כי אני הייתי אמא בודדה. כי מאוד מאוד רציתי את הקהילה הזאת שתהיה איתי באונליין. כי לא היה לי את זה בחול. גרתי אז במקום...
גן.
אז בואי, בואי שומת. לא... כן, לא.
את יודעת שקודם כל, אני בעבר שלי, עם בעלי הראשון, היחיד, לא הראשון, אוקיי? גרנו בזעיר, שזה קונגו של היום.
זה הרבה יותר גרוע מגנה, אני חייבת להגיד.
נכון. כן, אז כן. אני כל יום נסגרו המים בערב, והפסקות חשמל היה חלק מהחיים. לא, כשאני חושבת מה אני עשיתי שם, כי עוד לא הייתי בגיל של ילדים וכאלה, אז זה היה מלא קלנטיקס, אני אומרת אם את זוכרת, היה קיים דבר כזה, אבל גם למדתי למבחני לשכה של עריכת דין, אבל אני זוכרת שכל היום אני איתי, כל היום. זה...
אז אני אגיד לך, בגן הזה היה יותר גרוע, והסליחו לי כל הגניות, שאני יודעת שעוקבות אחריי, גניות היום.
כן.
וואלה, קשה מאוד לגור שם, כשאת עם אנשים, אמרנו על זה שקשה לך שמה יגידו עלייך, אנשים שם אליי, מה לעשות חוץ מלהתעסק אחד בחיים של השני? זה מאוד מאוד קשה, זה יכול לגמרי לרסק את הנפש. אתם, ואני, מה שלמדתי משם, והוצאתי את זה לפועל כשהייתי בבואנוס איירס, זה טוב שתהיי חלק מקהילה, ושיהיה לך את החברים שלך, אל תשכחי שזו קהילה שאת לא בוחרת, את היום בוחרת את החברות שלך. את היום בוחרת ביום שישי ללכת למשפחה, ללכת לחברה הזאת, שם אין
נכון, זה
אין
קצת בחירה. כמו בצבא, את יודעת, אם מי שאת אמורה להיות
לא מכונה. בדיוק, זה הכל מתוך הזה, ולא תמיד את יכולה לבחור את עם מי לבלות, ולפעמים את מבלה עם אנשים רק כי הם שם, ואת לא רוצה להיות לבד, והם לא היו הבחירה הראשונה שלך. ואני דווקא בארגנטינה למדתי לא לעשות את זה. אני כן בחרתי עם מי להיות, וגם בחרתי לשמור על עצמי, ולפתח לעצמי עולם פנימי מספיק עשיר, ובמקרה זה היה העסק שלי שקפץ בשנתיים האלה בארגנטינה. ולא להיות תלויה באנשים האלה שיקבעו איך המצב רוח שלי ייראה.
מדהים מה שאת אומרת, זה הרבה יותר גדול. את באה ואומרת, מעיין, גם אם עוד לא עשיתי את הקורסים, אבל לאט לאט הבנתי שאני לא יכולה לאפשר לעצמי שמישהו אחר יחליט איך אני ארגיש. אני חושבת שזה...
אני לא יודעתי לשים את זה במילים האלה, אבל זה נכון.
אבל זה מה שאת אומרת.
נכון.
ואת אומרת, וגם שם, גם אם זה מצב נתון שיש אנשים סביבכם, אנחנו יכולים לבחור. גם...
זה לא פשוט.
אני לא אומרת.
לא להקטין את זה, כאילו, זה שוב, זה המון המון חוכמה בדיעבד. אבל תחשבי שאת גרה בקיבוץ, ויש לך בשכונה עכשיו 5 בתים ברחוב, ואת רואה את השכנים שלך יוצאים לארוחת ערב אצל השכנים ממול, ואת לא מוזמנת. עכשיו, זה לא משנה שיש לך חברים בבית שאוהבים אותך, ומשפחה שאוהבת אותך. זה כרגע המציאות שבה את נמצאת, והיא הרבה פעמים מכתיבה את מה שאת חושבת על עצמך. זה מאוד מאוד קשה. ואם את לא מספיק בטוחה בעצמך, זה יכול לרסק אותך.
ומה כן תמך בך מול המקומות האלה?
העסק שלי. הייתה לי כל הזמן הוכחה תמידית, ושוב, זה חיצוני, ואנחנו אמרנו לא לבסס על החיצוני, אבל זה כן חיצוני, שהייתה לי כל הזמן הוכחה לזה שאני טובה. שאני מצלחת, שאני משפיעה לטובה על אנשים אחרים, אני נותנת כוח לאמהות אחרות, אני עושה משהו שהוא טוב. בסופו של דבר, אני תחשבי, לפתוח עסק עצמאי, שנה, שנה וחצי, את לא מכניסה כסף.
בואי, את גם באת מלהיות מורה.
בדיוק,
שמעתי, כן. בואי, זה משהו אחר לגמרי. לגמרי. זה גם ודאות אחרת, נכון. מסורת אחרת, זה פתאום להיות יזמית, זה מאוד מאוד שונה.
נכון. גם לא היה אז כל כך הרבה שתפי פעולה מסחרים, זה לא היה המצב. ופתאום אני צריכה להכניס מזכורת. וזה גם משהו שמאשר את זה שאת עושה משהו טוב. ופתאום יש קהילה גדולה יותר, ופתאום את מוכרת מוצר, יוצרת מוצר, ואנשים קונים את המוצר הזה. כאילו, יש כאן איזשהו בנייה של ביטחון עצמי חדש, שלא תלוי בקהילה המיידית שלי.
אז תקשיבי, בעצם במילים אחרות את אומרת, נכון, בעזרת זה שגדלתי וראיתי כמה ערך אני נותנת, חיזקתי את הביטחון העצמי שלי, ואת הערך שגרם לי גם אולי לסנן קצת יותר, או לקחת את האתגרים שהייתי איתם, כן הזמינו, לא הזמינו, בפרופורציה אחרת, אני בודקת איתך.
אני לא יודעת בפרופורציה אחרת, כי זה עדיין מבאס. כאילו, אני מאוד בחמלה עצמית כלפי איך שאני מרגישה. נגיד היום באתי באנרגיות לא משהו, ואני אומרת, אוקיי, את כנראה לפני מחזור, תהיה רגועה, הכל בסדר, יש גם ימים כאלה. זה משהו, את לומדת להכיר את מה מפעיל אותך, ומאיפה את יכולה להתחזק. אז זה לא שזה לא הפריע לי, אבל כן, מצאתי מקורות אחרים. ואם יש משהו שהמקצוע הזה לימד אותי, זה גם היה כשהייתי מורה, אבל בתוך זה אני מאוד מרגישה שככל שאני נותנת יותר, ככל שאני מביאה יותר שפע לאנשים אחרים, אני מקבלת חזרה המון 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 כוח.
קוראים לזה קרמה, בגדול שתדעי.
כן, אני יודעת. תדעי לך שדווקא לשיעור הזה בפריצות ממש לא התחברתי, היה לי ממש קשה איתו.
ביחוד עם האצבע.
כן, עם האצבע, כן. אבל יש משהו שכן לקחתי ממנו ואני עושה אותו, זה דיברת על הזרעי קרמה, על ה-coffee meditation. של...
דרך אגב, לא אני המצאתי שום דבר.
לא, אני יודע, זה אני יודע, זה ברור. זה... Okay. אבל זה תכנים ששמעתי אותם פעם ראשונה.
Okay.
בפריצות, ואמרתי לעצמי, וואי, עשיתי מלא מלא טוב בעולם. אני לגמרי יכולה כל יום לפני שאני הולך לישון, לחשוב על ההתנדבות שלי בפגייה, אחרי שהבנות נולדו, וחזרתי להורים אחרים, ועל האימהות שאני מלווה בשבט אימהות, ועל החשיפה שאני נותנת ברשת לרגשות הכי אינטימיים ומביכים שלי, וכמה כוח שהם נותנים לנשים אחרות.
אז למי שלא מבין, אני כן רק אגיד משהו, קרן, נכון, אנחנו מדברות על זה שלפי הקרמה, בעצם, דרך אגב, אני חושבת שגם בעולם המדעי, לכל פעולה יש תוצאה. זה כל הסיפור, אוקיי? זה לא משהו מאוד מורכב. אבל שהרבה פעמים כשאנחנו זורעים זרעים ואנחנו בנתינה לאחרים, אוקיי? יש מצלמה שאנחנו מצלמים אותנו בנדיבות הזאת, ובעצם אם אנחנו עוצרים לפני השינה ושמחים, מרגישים שמחה על זה שבזכות המעשה שלנו מישהו אחר שמח או מישהו אחר קיבל, או עזרנו למישהו, או על תראי כמה זרעים את מדברת, אמא כמוך, את מבינה שפתאום אישה, את מבינה מעולה, זה figure of speech, אבל שמישהי יולדת, והמון דברים שהיא לא יודעת שהיא חובה, שהם כל כך לגיטימיים, ופתאום את נותנת מקום מטורף, של החלה מטורפת שם, זה דוגמה מעולה. אז שתדעו שקרן מדברת על זה, שאם אנחנו שמחים, ממש עוצרים באופן מכוון, ושמחים על זה שמישהו אחר שמח בעקבות המעשים שלנו, זה מאוד מזרז את הקרמה במובן שההבשלה היא שאנחנו נחווה שפע.
ואני אעשה רגע את החידוד שאולי הפיל לי את הסימון למה הדבר הזה, אמרתי איך קשה לי עם קרמה. מה שאני הבנתי, כן, מה שאני הבנתי זה שלא שקורים לי דברים טובים, בגלל שאני עושה דברים טובים, זה שאני רואה את הטוב כי המצלמה הזאת צילמה טוב כשהוא יצא, מבינה?
לגמרי.
זה מה שעזר לי להבין, רגע, זה לא שהיקום עכשיו מביא לי דברים טובים, זה שאני פשוט רואה דברים טובים, כמו שכתבתי זימון מציאות בתחילת הקורס, הוא מתחיל לקרות.
תנסי, תסתכל, היקום רק מחזיר.
נכון.
אוקיי? זה לא הופך אותנו להיות תלויים בו, אבל זה רק להפך, אוקיי? זה הופך אותנו להיות יותר בררנים, במה כן ומה לא.
בקליטה שלנו. אני קולטת יותר את הדברים הטובים שקורים לי, ופחות את הדברים, הם פחות מניעים אותי. אם דיברנו על הפרופורציות שאנחנו נותנות, או משקל שאנחנו נותנות לאנשים שסביבנו, אז ככל שאני עושה דברים טובים, אני יותר רואה את הדברים הטובים שנכנסים לי לפוקוס, ולא את הדברים הפחות טובים. ואם אנחנו שנייה חוזרות רגע לרילוקיישן, אז הטיפ הכי הכי חשוב שיש לי במובן הזה לנשים שנמצאות ברילוקיישן, זה לקחת באמת את השנים האלה ולזכור שזו מתנה. זו ממש מתנה. כאילו אמרנו על לשנות את איך שאת מסתכלת על דברים. אז אל תסתכלי על זה כעונש, או כהחיים שלך בהולד, או בדיוק מי שכתבה לי השבוע, שקשה להם זה, שמאז שהם עברו, גם בשליחות בדיוק כמו שאנחנו עשינו, בעלה לא נמצא בבית. ואמרתי, אוקיי, אבל זאת העבודה. אתם נצאתם כדי שהוא יוכל ללכת לעבוד במקום הזה. הוא לא יכול להיות יותר בבית, כי זאת העבודה. זה כמו שאני לא יכולה לא לצלם את הילדים שלי. זה המחיר שמשלמים. עכשיו בואי תראי מה עושים את זה, כדי לקחת את זה כמתנה, להפוך את זה למתנה. ללמוד, את אמרת שלמדת במבחני לשכה, נגיד להירשם לפריצות בזום, זה הכי מתבקש. ללמוד שפה נוספת. יש לי, זה ממש כאילו קיצוני, כן? אבל יש לי חברה עם בואנוס איירס. שהגיע לבואנוס איירס ועשתה דוקטורט, כאילו נהייתה רופאה, רופאה.
וואו.
כן, אז בי, זה כמו ממש קיצוני, זה ללמוד בספרדית, כשהיא לא ידעה ספרדית שמגיעה שם.
זה מדהים.
אבל הם העריכו והעריכו והעריכו, והיא תוך 7 שנים, היא חזרה לארץ עכשיו רופאה.
מדהים.
אז לא אומרת להתאבד, אבל זו מתנה.
זאת מתנה, אם מסכימים, את אומרת להתייחס לזה כהזדמנות.
נכון, ולא כהקרבה.
נכון. אבל את יודעת, אני חייבת להגיד, את חושבת שזה רלוונטי רק לרילוקיישן? כי מה שאת אומרת, את יודעת, את יכולה גם למצוא אישה בישראל, שאומרת, בעלי לא נמצא כל הזמן כי הוא עובד, ויש לה איזושהי ציפייה שכשלה משעמם, או כשהיא לא מסופקת, הוא יספק אותה. דרך אגב, אני הייתי אישה. אני מכירה את זה גם.
אז אולי...
זה לשים המון ציפיות על הבן זוג, שלעולם הוא לא יכול לעמוד בהם, כי אף אחד אין לו תפקיד של באמת לגרום לנו להרגיש את מה שאנחנו רוצים.
נכון.
עכשיו, אפילו את המשפט הזה שאני אומרת לכם, לפעמים, הלוואי ומישהו היה אומר לי את זה, את יודעת, בבהירות הזאת, כדי שאני בכלל אבין, כי אני בכלל לא הבנתי.
אבל את צריכה לעבור דרך בשביל להבין את זה. אני יכולה להגיד לך, מהמקום המאוד מאוד מודע שאני נמצאת בו, אנחנו עכשיו מסיימים שנה בארץ, שאסף בתפקיד שלו, כמו שאמרתי, הוא המון המון לא נמצא. ואני חושבת שלקח לנו שנה להגיע למקום, שאני לא כועסת עליו, שאני מבינה, בדיוק כמו שאמרתי לך לפני שנייה על הרילוקיישן, שאני הבנתי את זה אז, לקח לי, כאילו, עשינו שינוי, הגענו לפה.
אבל איך הצלחת? עכשיו אישה שומעת אותך בבית.
איך הצלחתי?
כן, איך הצלחת לשחרר את הכעס?
הבנתי שזאת העבודה שלו. זה חלק מהמחירים של העבודה. יש לה בונוסים, כמו למשל שיצאנו, אנחנו יכולים גם אם נרצה לצאת שוב, אנחנו צריכים להחליט אם אנחנו רוצים לעשות את זה, זה מאפשר לי, אני למדתי ליהנות, וסליחה שאף אחד לא יצטט אותי, שאף אחד לא יספר לו, שאף אחד לא יגיד לו, ליהנות גם מהזמן הזה בלעדיו. לפעמים יותר קל לי שהוא לא נמצא. אז נכון, אני יכולה לשבת בסוף היום, נגיד כשהוא נמצא, 9 עוד בערב, עוד הבית הפוך, עוד הילדים לא ישנים, כשהוא לא נמצא, 8:30, הבית מסודר, מתוקתק, כל הילדים במיטות.
גם זה קטע מטורף. כשאני חושבת על זה לפני, כשגם בעלי דאז היה בחול, זה מדהים. כשדעתי שהוא בחול, האחריות והתפקוד היה מדהים. אבל דווקא כשהוא היה לידי, הציפייה שם...
כשהוא ייתן יד. ודרך אגב הוא נותן יד,
זה לא
אבל
שייך.
זה בדרך שלו, וזה לא בקצב שלך, וזה לא לפי החוקים שלך, אני מדברת על זה מלא, כי יש לי מלא אנשים שצופות בי ואומרות, איך את עושה את זה לבד, ואז אני אומרת, אז לפעמים זה יותר קל, אבל, כשאת יושבת בתשע בערב על הספה, כשהבית מטוטק, והילדים ישנים, את יכולה להגיד, אוף, למה עשיתי הכל לבד, איזה מעצבן, שאני הכל עליי, זה דרתה, ואת יכולה להגיד, אתם יודעים את הכוס יין? איפה הנטפליקס שלי? שאף אחד לא יחליט לי מה אני הולך לראות. מבינה?
ואפילו פשוט... להיות מרוצה ממך.
נכון.
וממש את הרגעים האלה שאתה אומרת, וואו, איזה תותחות.
אני עצה עליי, אני מוכנת לי כפיים. אני אגיד לך שזה לא קשה, זה קשה. זה קשה. עכשיו סיימתי 10 ימים שהוא לא היה, וגם ההורים שלי לא היו, שההורים שלי בויים, ואיך מגדלים איתי את הילדים בשנה הזאת. וכולם התעופפו להם לחול, חצופים. ואני סיימתי את 10 ימים האלה עם הלשון בחוץ. היה לי מאוד מאוד קשה. אבל אני ממש מוצאתי את זה לעצמי עכשיו.
מה קורה לך כשקשה לך? אני מסתכלת עלייך, כאילו למרות שאת אומרת את המילים האלה, אני לא מצליחה לראות את זה. מה קורה לך שקשה לך?
אני קבועה, אני חסרת אנרגיות, אני יותר קשה עם עצמי. קשה לי, אני כאילו פחות מכילה דברים, אני מוציאה את זה יותר על הילדים שלי, שזה מבחינתי המחיר הכי גבוה. שגם הם משלמים וגם אני משלמים. כשאני הולכת לישון אחר כך, עם זה אני הולכת לישון. עם כמה שכעסתי עליהם, ומה זה השמתם שאבא שלהם לא בבית, גם להם זה קשה. כאילו, כולנו מפסידים את זה. אז זה מה שקורה שקשה לי.
הבנתי. כי אני אומרת שבסוף הקושי, זה כשאנחנו לא אוהבים את איך שאנחנו מתנהלים. המון פעמים אני אומרת, זה על להסתכל עליה בראי, או לא להסתכל בראי, ולהגיד, אני לא אוהבת את מי שהייתי, אני חושבת שזה תשלום מספיק גדול לגבי כל דבר.
ואני חייבת להגיד שבזמן פריצות שהייתי, עכשיו אני כאילו קצת נאבקת ולשמור את זה, ככה את כל הידע שצברתי בתחזוקה כזה יומיומית, אבל בתקופות שאני יותר טוב לי עם עצמי, אני אמא הרבה יותר טובה, סבלנית, מכילה, והילדים שלי, הם מרגישים את זה. זאת אומרת, זה מעגל כזה של לדאוג לעצמי.
כך צודקת. זה נכון, כשטוב לנו, כולם מרוויחים. בגלל זה המון פעמים, כשנשים דווקא לא רוצות להשקיע בעצמם, וקודם הילדים, קודם הבעל, וקודם זה, זה רגע לצעוק שם ולהגיד, לא, את חייבת להשקיע בך, כי כשאת מלאה ומסופקת, וואו, מה קורה לאנשים מסביב. אז זה באמת לזכור את הדבר הזה.
לזכור שיש לי סרטון כזה שאני אשלח לך אותו אחר כך. זה ביטוי כזה שתמיד אומרים על המסכות חמצן במטוס.
נכון מאוד.
קודם כל קחי חמצן לעצמך. אני מודה שתמיד הייתי אמא כזאת, כשהבנות שלי בנות 4 חודשים, טסתי 5 ימים לחול, כאילו לא הייתי אף פעם אמא כזאת, שרק עם הילדים שלו יודעת, אני יודעת לקחת את בית האוויר, אבל זה בעבר והם לקחת את האוויר. זה באמת לאהוב אותך.
רגע, בדיוק. זאת אומרת, מבחינתך את אומרת להשאיר אותם במקום הזה, שלא כל אמא מרשה לעצמה, את אומרת, זה קשור לאהבה.
נטו לאהבה.
ואם עכשיו אמא כזאת באה אליי, את אומרת לה, אבל אני לא יכולה, אני מדאג, אני כל הזמן יושב שם ואני אחשוב רק עליהם.
אני לא אמרתי שיש לזה מתכון אחד. את יכולה לא לעזוב את הילדים שלך. אבל את הולכת עכשיו לאיזשהו, לא יודעת מה, היא מאמנת פעם בשבוע, לסדנה, למשהו שעושה לך טוב, מקום שנותן לך שנייה רגע לאבד את עצמך ולהטעין את עצמך, אז את חוזרת אחרת. זה לא חייב להיות להיעלם לחודש לזנזיבר, זה ממש לא הדבר.
נכון.
כל אחת צריכה למצוא לעצמה את המקום שלה, שמאפשר לה למלא ולהטעין את עצמה, ולחזור יותר שלמה ואהובה. זה כאילו, זה נשמע קצת קלישאתי, אבל זה באמת, באמת נכון. אני למשל...
את יודעת שקלישאה זה בסוף, כשאנחנו לא מיישמים, זה נשאר קלישאה.
נכון.
אבל אם אנחנו באמת מבינים את המשפט, הוא כבר לא יהיה קלישאה.
זה גם מעבר להבין המשפט, זה גם להבין שאנחנו לא יודעים הכל. זאת אומרת, אני היום, כל יום ב-9-10 בערב, ואני מאבד את הכרה. אני מאוד מאוד עייף. אני לא יודע שקם מוקדם ועובד קשה, ואם אני לא שונצת בדרך, אני נחבט מוקדם. בתשעה שבועות של פריצות, הייתי יוצאת בבוקר לתל אביב, הפכתי את זה ליום כזה שהוא שלי, כל היום פגישות, דברים כיפים, וזה, שום שנת, שום דבר, מגיעה לפריצות, מסיימת ב-10:30, עוד יוצאת עם חברות, מגיעה הביתה ב-1, לא עייפה.
מדהים.
לא עייפה.
כמה הגוף שלנו מסוגל, וכמה אנחנו בדיוק משתמשים אני עייף, אין לי כוח. נכון, כי העייפות הזאת, האנרגיה שאת מדברת, היא פסיכולוגית לגמרי.
נכון. אז לא להגיד... האמונות המקבילות האלה של, זה לא בשבילי, אני לא אצליח, אני לא אתמיד, כזה. תנו לעצמכם את האפשרות למצוא מה יכול להתאין אתכם, כי בסופו של דבר זה חוזר הביתה.
יופי, ואת גם אמרת מאוד יפה, ואמרת, ואל תקריבו, כי כשבן אדם מרגיש קורבן ועושה משהו בשביל מישהו אחר, זה רק עניין של זמן, תמיד בעיניים שלי, שהבן אדם האחר אחד ישלם, שניהם ישלמו בסוף.
נכון.
אני פעם אמרתי מישהו, אל תרצה אותי. בחיים הבוגרים כמובן. קודם רציתי שירות. אני לא רוצה, כי אם אתה תרצה אותי, אני אחר כך אסבול. כי כשאני ריציתי, הם סבלו. אוקיי? אז אני מאוד מאוד מתחברת. מה עוד? זאת אומרת, מה עוד חשוב לך שנשים ישמעו? כי הקהילה שלך היא נשים.
נכון, יש לי אמהות ישראליות בכל העולם. דיברנו על קודם כל באמת לדאוג לעצמך ולהתאין את עצמך המון 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 חמלה עצמית. זה משהו שאני חושבת שמהרגע שהתינוק שלנו נולד, אנחנו שוכחות לעשות. כי אנחנו יודעות שזה מרכז עולמנו, ואנחנו אמורות להיות כל הזמן שם בשבילו, ולהיות גם 100%. ואנחנו לא יכולות להיות 100%. אנחנו לא יכולות להיות 100% גם עם הילד, גם בזוגיות, גם בחברות, גם עם המשפחה, גם בקריירה. זה ג'אגלינג כזה שהוא לא אפשרי, ואחד מהכדורים, אם לא יותר, ייפול. אז חמלה לגבי הדברים שאת לא מצליחה לעשות עכשיו, זה יכול להיות ליום, זה יכול להיות לשבוע, זה גם יכול להיות לשנה. זאת אומרת, נגיד, נשים עכשיו שכועסות על עצמם, שהם לא חזרו לגזרה, אוקיי? עברו חודשיים, מאז הגדה, אני יכולה לחזור לעשות ספורט, אוקיי. את לא מרגישה פנויה לספורט, את לא מרגישה טוב עם הגוף שלך, את רוצה לעשות משהו עם זה, תעשי. את לא מרגישה שזה בראש מעיינייך, אז עזבי את זה.
אבל אני לא יכולה לעזוב את זה. אני בכוונה מצטטת את הנשים שבעוד ועוד, אבל זה באמת מפריע לי, ואני לא מוצאת את זה.
אז תעזבי כדור אחר. תשחררי כדור אחר. אני ביקשתי מתנה לברית שלי, עניי, הבן שלי, חבילה של אימונים אישיים. וקיבלתי
ספורט, כן?
ספורט, כן, עכשיו אני שונאת ספורט. אני באופן עקרוני נגד ספורט. אם אפשר לא לעשות ספורט, אני לא אעשה ספורט. זה באמת חלק
מבין החיים. ועדיין ביקשת המתנה הזאת.
כן, בגלל שרציתי שנייה להתאפס על הגוף שלי אחרי הלידה, עליתי 20 קילו בהיריון שלו, ובאמת חודשיים אחרי המשכב לידה, אחרי הלידה, סליחה, בסיום המשכב לידה, עשיתי 10 אימונים, סיימתי את השלושה חודשים, 4 חודשים אחרי הלידה, הייתי במשקל שהייתי לפני ה... אז בי שעליתי את הכל חזר. זאת אומרת, זה עשה לי טוב. זה כאילו, עכשיו, זה אומר שבשעה הזאת פעמיים בשבוע לא הייתי איתו, ואני ענקתי, אז כאילו, זה היה מורכבות. הייתי צריכה לעזוב כדור, בשביל להרים את הכדור הזה, ולהרגיש טוב עם עצמי. אז ברגע שאת בחבלה הזאת, ואת מבינה שיש כאן סדר עדיפויות, ש-you can't have it all, ושזה גם בסדר שהקריירה שלך.
ואת גם סולחת לך, במובן שאת באה ואומרת, זה בסדר. אני יכולה גם לדבר לא כמו שהייתי רוצה לילדים, ולא להיות האימא שהרגע רציתי, אבל אני מוצאת גם את החמלה או את הרכות אליי. נכון. כי לפעמים אנחנו עושים את זה לאנשים שאנחנו אוהבים, אבל אנחנו ממש גרועים בלעשות את זה לעצמנו.
נכון. אני יודעת להגיד למישהי, זה בסדר, הכל בסדר, אבל אני צריכה גם לזכור להגיד את זה לעצמי.
נכון.
ואת יודעת מה? אני גם אומרת את זה לילדים שלי. גם כשאני טועה, אני מספרת להם שטעיתי ואני מתנצלת. וזה איזשהו מודל שאני רואה אותו מיישמים, או רואה אותם מיישמים אותו כל הזמן, ואני גם מלמדת אותם להיות בחמלה עם עצמם, ולהגיד, כאילו, דיברתי עם הבת שלי, שהיא מפרעת קשב על זה שהיא כאילו לא קשובה, כי המורה התלוננה שהיא לא קשובה, והיא אמרה לי, אמא, אני משקיעה את כל הכוח שלי בלהקשיב לה. ואמרתי לה, אוקיי, אז זה כנראה מספיק. זה מה שאת יכולה, זה המאחות שלך, זה ממש מספיק.
קודם כל, איזה כיף לבת שלך. שיש לה כזה מרחב פתוח וחופשי. זה גם לא מובן מאליו. מדהים.
מתרגלות את זה לאט לאט. זה קשה, בתור מורה, לשמוע מורה מתלוננת על הבת שלי, ולא לתת לה בראש.
נכון.
גם אני בחמלה עם זה, כאילו, לגבי עצמי. כי אחר כך הלכתי לבעלי ואמרתי, אני מרגישה שזה לא בסדר, שהיא לא טובה, שהיא לא מובילה. גם אני הייתי תלמידה מצטיינת.
נכון, כי מאמנים אותנו שאנחנו צריכים הרבה הישגים מבחוץ כדי להיות עם ערך עצמי.
נכון.
אבל כל ההישגים האלה, אנחנו יודעים, זאת לא האמת.
נכון.
אוקיי? אבל זה אני לא יודעת.
כן.
כי אני יכולה לנאום פה שעות. תגידי, לנשים שנמצאות עכשיו.
ברילוקיישן.
כן.
אז אמרנו להשקיע בעצמכם. ללמוד, להתפתח. לא להיות במרמור על בן הזוג שלכם. לזכור שזו הייתה גם בחירה שלכם. יכולתם להחליט כמשפחה לא לצאת לדבר הזה. החלטתם לצאת? אל תתייחסי לזה כזה הזמן שלו. לפעמים תחשים לזה, זה הזמן שלו עכשיו, ואחר כך
שנחזור לארץ,
יגיע תורי.
ואוי ואבוי
לדבר. אף אחד לא חייב לך שום דבר, נכון? כמה שיעור ראשון בפריצות? אף אחד לא חייב לך שום דבר. קחי את הדבר הזה.
תנשמו את המשפט הזה, תנשמו. כי זה באמת, את יודעת, שמישהו שומע את זה עכשיו ככה, זה גם מבהיל.
גם לבן זוג שלך לא חייב לשום דבר. אף אחד לא העלה אותך בכוח באזיקים המטוס. אף אחד לא הרז לך מחולה וברח לך מהארץ. את בחרת להיות פה. אם את תשברי שזה עונש, גם ילדים שלך ירגישו שזה עונש, את מפחדת מההסתגלות שלהם, תעבירי להם את העובדה שזו מתנה, עם מודעות גמורה למחירים שאתם משלמים על המתנה הזאת. אנחנו עברנו לגן, הבנות שלי היו בנות 3.5, הן היו גמולות, חודש אחרי שעברנו, הילדה שלי עומדת על המדרגות בבית, עם רגליים פתוחות, ומשתינה לי על הרצפה. מוחה על זה שהעברנו אותה לשם, זה חלק מהעסק.
נכון, ואז את אומרת, ואם גם האישה באה ומרגישה קורבנית, אז היא מתחילה גם להתערבב עם הילדה הזאת, וזה כבר לא ברור מה של הילדה ומה של האימא הרבה פעמים, כי זאת אנרגיה שהיא עוברת.
נכון.
אז את גם באה ואומרת, אין מה להקריב.
נכון.
גם אתם שם, בחרתם. גם אם הבחירה הזאת היא לא מ... הם חושבים שזה לא מרצון חופשי. אוקיי?
זה מרצון חופשי ולהבין שזה מורכב. שיש כאן בונוס שאתם מקבלים כמשפחה, ויש לו גם מחירים, חצי שנה אחרי מעבר, או אפילו אני אומרת לא חצי שנה אחרי מעבר, מהרגע שמי ששולח מחולה, לא כולם שולחים מחולה. אני מבחינתי מהרגע שאני עשיתי את זה פשוט 4 פעמים, מהרגע שאני שולחת מחולה, קחי חצי שנה, 7 חודשים, עד שיעבור השלב הקשה. כי מהשלב הזה את על מזוודות, ואז את בבית מלון, ואז את שוב על מזוודות בבית שלך לפני שהגיעה מחולה, ואז מגיעה מחולה, ואז את פורקת אותה, ואז את מתפנה שנייה לעצמך. חצי שנה יהיה ממש קשה. אם את חושבת שזה לא יהיה ככה, את עלולה להתאכזב. ואם את מאוכזבת, את ממורמרת, ואם את ממורמרת, מוציאה את זה על בעלך,
אז זאת אומרת, זה להסתכל על זה, וכן לתת להיגיון, לשכל, כי את הרי מדברת הרבה פעמים שכל, זאת אומרת, להבין, זה בא מהשכל.
נכון.
ועדיין הרבה פעמים יש פער בין המערכת הרגשית שלנו לכל מה שאנחנו מבינים.
אז כן, כל המערכת הרגשית, ולהבין גם את הפעם
הפרקטית. ואת אומרת, ורגע, אז תיקחו חצי שנה, מאתגרת יותר. זה כל הסיפור. וכששם, זאת אומרת, עכשיו נשים, נגיד, ששומעות אותנו.
סיימו את המעבר, התמקמו.
כן. מאיפה מתחילים? מאיפה מתחילים למצוא את עצמך?
אני יכולה להגיד לך שברלוקיישן הראשון שעשינו, הדבר הראשון שהייתי מאוד מאוד לחוצה עליו, היה למצוא חברות. עשיתי ממש כמו ספיד דייט עם נשים שם בקהילה. וזו הייתה טעות. הייתה טעות שלמדתי ממנה. כי את, זה גם מפתח את אחרי זה שהיא מערכת ציפיות כלפי האנשים שפגש, שפתאום נשאר יאמצו אותם, אותך לחריקם, וגם הם בתוך קהילה סגורה, וגם להם יש את הפוליטיקות הפנימיות שם, ופתאום את מכירה להלב, אז דבר ראשון, תנוחי, תני לאנשים להגיע אלייך, כשמזמינים אותך, כמובן להגיב, כי הרבה פעמים אנחנו נורא נורא רוצות שיעפו אותנו, אבל אנחנו עדיין סגורות בתוך ההתאקלמות של הילדים, זה, תדעי גם שנייה, לעשות את הצעד הזה לכיוון שלהם. אז מבחינה חברתית גם באמת להוריד ציפיות, להבין שזה לא החברים שיהיו לכם מהבית, זה לא המשפחה שיש לך מהבית, ותקחי מזה את מה שאת יכולה. זאת אומרת, לא לצפות עכשיו שמישהי תהיה החברה הכי טובה שלך.
שאת שמה לב שזה מאוד דומה למה שאמרתי קודם. השאיפה הזאת שכשלנו משעמם, או אנחנו לא מרגישים טוב, או משהו חסר לנו, שמישהו אחר, אנחנו שמים המון ציפיות והמון תלות מהמקומות האלה במישהו.
נכון.
זאת אומרת, תעזבו. תעזבו.
נכון.
אם תרוויחו מזה חברות, סבבה. אבל אל תבואו מתוך ציפייה שמישהו יפתור משהו.
נכון, אף אחד לא בא לפתור לכם. גם אנשים נמצאים בתוך הקושי שלהם, גם הם שנתיים, שלוש במקום, נמצאים בתוך הקושי שלהם. גם הם בדרך כלל לא מצאו את עצמם. והם, גם הרבה פעמים הם אלה שתולים בנו תקוות, שאנחנו נהיה חברים שפתאום ישנו שם את המערך. כי באמת, תחשבי, זה בקהילות כאלה, כל שנה המערך החברתי מתערבב, ונוצרות הזדמנויות חדשות. אז תזכרו שאתם ילדות החדשות בכיתה, אבל לא כל המאמץ נמצא על הכתפיים שלכם. הבנתי את זה ברלוקיישן השני שעשינו, וזה היה הרבה יותר פשוט שם. תזכרו שיש המון המון קשיים שאתם נמצאות בהם עכשיו, שאתם יום אחד תסתכלו עליהם אחורה ותצחקו. אני הגעתי לסופר בארגנטינה, שאני לא מבינה ספרדית, עמדתי בתור הלא נכון, ואז לקחתי כל הדברים שלי והלכתי לתור הנכון, ואז הגעתי שם והם לא הסכימו לקבל את הכרטיס אשראי שלי, ולא הצלחתי להסביר להם, אני יצאתי מהסופר בלי המצרכים, בוכה, 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 בוכה. וזה הקפה שקיבלתי, וזה חלק מהסיפור, חלק מהמורקים שאת, שאני מספרת אותם עד היום, וזה נורא בעצם שזה קורה, אבל שוב, זה חלק מהמערך הזה שנקרא לצאת לארץ אחרת.
טוב, בינם, למה את מזכירה לי שאני מדבר? שכשאני מגיעה לקונגו, זהו, יום אחד לוקחים אותי, אני רוצה לקנות מצרכים. עכשיו, אין שם כל כך הרבה, זה באמת מאוד מאוד, לא יודעת מה קורה שם היום, אבל אז היה תנאים מאוד לא פשוטים. ולוקחים אותי כאילו לשוק שנמצא בעיר. ומעיין, פשוט ילדה, יוצאת מהאוטו. ותוך שנייה.
וכולם עלייך.
כולם ברמה. אני האישה הלבנה, היחידה שנמצאת שם.
מרנק קטן, מעלייך.
ואני מוקפת בכמויות של אנשים, אוקיי? שכולם באים ורוצים משהו ממני, ואני לא יודעת מה לעשות. ואז אני מסתכלת, אני לא אשכח, והנהג, זה שהביא אותי,
תמציא כנסי לאוטו.
וזהו, ופה זה נגמר.
נהג יוצא להביא את הדברים.
קודם כל, אני רציתי פעם אחת לראות, אני לא הבנתי עוד. אז אני זוכרת שהייתי בשוק. אני חושבת שיום שלם, לפחות, הייתי פשוט בהלם. זה היה ברמה שממש רצו לגעת בי. לדעת שיש אישה לבנה. כן, אני מבינה.
כן.
אז את מספרת, בטח, יש דברים כאלה.
כן, זה שוק לגמרי. אני הגעתי לתחנת משטרה בגן, עזבי. אני כאילו באמת הייתי לפעמים לא בכיוון, בלהבין שנייה את הפערים התרבותיים. פגעתי שם בכבוד של איזה מישהי, עזבו, כמעט תקרית דיפלומטית על, על האגו של קרן, קרן בלי האגו. כן, רק שימי אותי מאחורי האגו, שם האגו שלי יוצא. מקיצור, לקחת את זה בקלות, לקחת את זה בפרופורציות, לא להטיל את כל יהווך על אנשים שנמצאות שם, שהם יצילו אותך מצד אחד, מצד שני, גם לתת כבוד לניסיון שלהם. יש הרבה פעמים שאנחנו מגיעות, ואומרים לנו דברים, נגיד לי, חברה שלי, חברה שלי טובה עד היום, משם אמרה לי את הדברים שאני אומרת לך עכשיו. ונכון שיש דברים שאת צריכה לחוות על בשרך כדי ללמוד, אף אחד לא יכול לחסוך לך את השיעורים האלה, אבל גם לתת כבוד לניסיון שלהם בתוך הקהילה הזאת,
ולא להגיד, אני יודעת הכל ברקשיב. זה גם הפתיחות, כי את מדברת על פתיחות, את מדברת, יש בך סקרנות, יש בך, אוקיי? את אומרת, גם תקשיבו.
נכון. להקשיב ולתת, זה בסדר שההתנסות שלך תהיה אחרת, אבל זה שבררת וקראת לאינטרנט, והיית בקבוצה של נשים ברילוקיישן וזה, את לא יודעת הכל, בסדר? יש מצב שתשני פה, אבל לתת לזה את הכבוד, ולדאוג לעצמך. זה הכי חשוב, לפתח את עצמך.
אז בואי רק את הדבר האחרון, לדאוג לעצמך ולפתח אותך. מאיפה הן מתחילות? הן עכשיו תקועות, מישהי אחת פה ומישהי אחת פה, אני לא רוצה להגיד מדינות, אוקיי? והן באמת נורא משעמם להן, ואין להן מה לעשות. מאיפה מתחילים?
דבר ראשון, להירשם לקורסים. זה משהו שלא היה, אתה חושבי שאני יצאתי לרוקי שנה יום אחרי, ואז זה קורונה, אפשר לעשות תואר שלם בזום.
נכון.
אז למצוא תחום שמעניין אתכם. זה יכול להיות תיאוריה, כאילו תואר באוניברסיטה, באוניברסיטה הפתוחה, או אפילו באמת, היום לא צריך ללכת הפתוחה, מי שרוצה משהו קצת יותר פרקטי. זה יכול להיות ממש לימודי תעודה, זה יכול להיות הכל, באמת, באמת הכל אפשר ללמוד היום הרחוק, אז למצוא את התחום שמעניין אותך, וגם משהו שאמרתי לחברה שלי לא מזמן, זה לא אומר שעכשיו את עושה בחירת קריירה, אוקיי? רילוקיישן זה לכמה שנים, זה משהו שאת עושה תוך כדי, את יכולה גם לסיים את זה, שיהיה לך את הידע הזה, את ההכשרה הזאת, את ה... ואחר כך הלכת ללמוד משהו אחר. זה לא עכשיו...
במילים אחרות, אל תבעיל את עצמך, זה לא לכל
זה
החיים.
זה לא חתונה קתולית, זה לא לכל החיים.
אבל כן, את אומרת, ואת זה אני מאוד רוצה שאנשים ישמעו, אחד בעולם של היום, שהכל כל כך זמין, ובקהל, ובאמת אפשר לעשות ביוטיוב, ולראות כל בן אדם כמעט שאנחנו רוצים.
נכון.
את אומרת, במקום הזה, תשקיעו בכם. כי המון פעמים אנחנו כל כך רוצים שאחרים ישקיעו בנו, אבל אנחנו לא מוכנים לעשות את זה עבורנו, וזה משנה את כל התמונה.
תרימו את הכפפה, גם אם הסיבות למה לא נמצאות גם קצת ברלוקיישן, ויש לך עוזרת שגרה בבית ועוזרת לכם הילדים.
חד וחלק.
גם יום ראשון והשעות, יש לי חברה שהיא גרה בארצות הברית, והיא עשתה קורס שהיה בשבילה באמצע הלילה. כי הוא היה, לא זוכר, נראה לי בוקר בישראל או משהו כזה, ופעם בשבוע עשה לילה לבן, כי היה לה חשוב לעשות את הקורס הזה, והיא הרוויחה ממנו. אז גם תהיו מוכנות לשלם מחירים, ולצאת מאזור הנוחות שלכם, או בכלל מהנוחות שלכם, בשביל לעשות את הדברים, כי זה באמת הזדמנות שאני יכולה להגיד שעבורי, כי את נותנת לי פה המון המון קרדיט, אבל אני באמת לא יודעת אם לא היינו יוצאים לרילוקיישן, אם לא הייתי היום עדיין מורה.
נכון, רק שההסתכלות שלי זה שאין מקריות. ומאחר ואין מקריות, את לא בטעות, את באת לרילוקיישן, וכל זה התגלגל. את באת להשפיע, אז את יודעת, אנחנו מגלים את זה בכל מיני צורות, אבל...
נכון, כן, כנראה שגם בחרתי לזרום על הדבר הזה, ולא לפחד לצאת אליו עם כל המחירים של להתרחק מהמשפחה ומהחברים ולשנות עבודה וכו'.
ולא להישאר בקורבנות. גם זה, מנטליות של קורבן. זה משהו שמועבר עלינו, ראינו את זה בבית הרבה פעמים, מאוד קל לנו להיות את זה, להאשים מישהו אחר. זה לא פשוט להגיד אני אחראית לחיים שלי, אין אף אחד אחר שאחראי למה שקורה אצלי.
נכון.
צריך הרבה אומץ.
וכל, אני חושבת שעכשיו שאת אומרת את זה, אני הזכרת שאני גם לאורך כל הדרך צרכתי תכנים של התפתחות אישית. אני חושבת שהחזרת אותי עכשיו לספטמבר 2016, ביום ניסויים שלנו, בדיוק השלוש שבוע הבא, יצאנו לציבר, וקראתי את הרשימה של יובל אברמוביץ', ושם, אני חושבת שזה אולי התוכן התפתחות הראשון שצרכתי.
ושם אחלה תוכן.
רשמתי רשימה.
אחלה תוכן.
מבינה? ואז אחרי שזה, אז אימון אישי, ואחר כך ייעוץ עסקי, ועשיתי את הקורס של לירון מור, כל פעם אני דואגת לעצמי, להזין לעצמי את הנפש, שתאפשר לי להתקדם לשלב הבא. אז זה לגמרי תכנים שצריכים להיות בעיניי בראש סדר העדיפויות. לכו לפסיכולוג, למאמן.
הבנתם להשקיע בכם, כי זה הדבר היחיד בעיניי שלא הולך לאיבוד.
זה הנכס הכי חשוב שלנו.
אנחנו משקיעים בנו, אנחנו נשקיע גם באחרים לידיים. קרן, אני כל כך מודה לך.
תודה לך על ההזמנה.
כל כך חשובה. מלא, 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 תודה.
תודה לך.